וידבר משה אל ראשי המטות בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר או לאדוני או ישב השבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחד דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. חמורים, המורה אומרת, פרשת נדרים חמורה מאוד. צריך להיזהר בה מאוד מאוד. כי חס ושלום יכול לגרום שיקחו נפשות ממנו. מה זה נדר ומה זה שבועה? אומר המדרש, נדר זה נדר הנפשי. כלומר, זה איסור גברה. הוא מקבל על עצמו איסור שלא לאכול או שלא לשתות או שלא לעשות דבר פלוני. אבל שבועה זה איסור חפצה. אומר, הדבר הזה הוא עליו אסור בשבועה. זה ההבדל בין נדר לבין שבועה. וכל אחד יש לו את הלשון שלו. נדר זה של האדם, על האדם, האיסור הוא על האדם. שבועה איסור הוא על החפץ. ועוד אומר הזוהר הקדוש, מה ההבדל בין נדר לשבועה? אומר, שניהם חמורים, והוא נשבע בקדוש ברוך הוא. לכן צריך להיזהר מאוד. נשים יש טיפשים, בפרט נשים, לפעמים נשבעת, נודרת וכדומה. לכן הפסוק הביא עם אשתו ואישה כי תדור וכו'. מה העניין? נדר, אומר רבי שמעון, זה לשון דירה. מי הדייר? הקדוש ברוך הוא הדייר פה. הוא דר בעולם. אז כשהוא נדר, הוא נשבע בקדוש ברוך הוא שהוא בעל העולם, שהוא בנה את העולם והוא דר בו. שבועה מה זה? אומר, שבועה זה שבעה היכלות שיש למעלה, שהוא נשבע, אז הוא נשבע בכל השבעה היכלות שיש למעלה. זה חמור מאוד. לכן, התורה החמירה בזה מאוד, והזהירה אותנו פרשה שלמה על זה. לכן, אדם צריך להיזהר. עכשיו שאלו, מה הקשר שפרשה זו לימי בין המצרים? פנחס, למדנו אותו גם בין המצרים, כבר אמר, הרב בעל ההפלאה, היה שמו רבי פנחס בעל ההפלאה, הוא היה, כשהיה בעיר שלו, גאון גדול היה, כשהיה בעיר שלו, היה לבוש בגדים פשוטים, אבל כשהיה נוסע לעיר אחרת, היה לובש בגדים הדורים של הרב, רבנות, עם הכובע והמעיל והגלימה. שאלו אותו פעם בני העיר, למה הרב אצלנו לא הולך עם בגדי הרב, לא מכירים את הרב, ואילו במקום אחר הרב הולך בבגדים יקרים. אמר להם פתגם, פנחס במקומו בין המצרים, שלא במקומו כולו מועדים. כלומר, פנחס לפי סדר הפרשיות תמיד הוא יוצא פרשה ראשונה של בין המצרים. מודיע לך, עברת 17 בתמוז, אבל שלא במקומו, יש שם כל הקורבנות של מה? קורבן התמיד, קורבן ראש חודש, קורבן שבת, אחר כך פסח, אחר שבועות, אחר כך יבוא ראש השנה, יום הכיפורים ויום בימי סוכות ושמחת תורה. אז יש לך בפנחס כולו מועדים, איפה? שלא במקומו. קוראים את זה בתור מפתיר, מוצאים צבר תורה שמפתיר, משאירים אותו על פרשת פנחס, וכל יום מהגים קוראים בו בקורבנות של אותו יום. אז אבל מה, לפי הסברה, מה עושה פנחס בין המצרים? הגמרא בבבא בתרא מביאה שאמר רבה בר בחנה, היה מגדולי האמוראים, פעם אחת אמר להם, בא לבית המדרש, אמר להם, הלכתי במדבר, שמעתי בת קול צועקת ואומרת, אוי לי שנדרתי, עכשיו שנדרתי, מי מפר לי? אמר להם, מה פירוש זה? לא הבנתי, ואני המשכתי ללכת. אמרו לה, אוי ואבוי, מה עשית? היית אומר, מותר לך, מותר לך, מותר לך, היה בא המשיח. מה? אמרו לו, זה הקדוש ברוך הוא נדר שאנחנו נשב בגלות עד זמנה ידיעה, כמו שמובא בזוהר, עד זמן קצוב גזר עלינו שנהיה בגלות. והקדוש ברוך הוא צועק ואומר, אני נדרתי, עכשיו נדרתי, מי מפר לי? היה שעת רצון, אני ביקש ממך שאתה תתיר לו את הנדר, ואתה לא התרת. ועל זה בא רבי שמעון בר יוחאי, אתה רואה, אנחנו בכאן נדרה, אחרי שמתירים את כל הנדרים, ומתנים על הנדרים שנידור, אנחנו אומרים את הקטע של קם רבי שמעון לרגלוי. כן? והושיט ידו לגבי מרי אלמה ואמר, יבון אלמה, עביד בגין שכינתה, די בגלותה, ואם היא בהומאה, מה זה הומאה? שבועה. הראיה מהמנה, בסוף הוא אומר כמה, תלת בני נשה, שהם שלושת האבות, יתירו, ואם לא, אם לא, אתה לא רוצה, אז בבקשה, משה רבנו, שהוא לא זז משכינתך בכל אתר, מועל שלם בינך ובינה. כלומר, תמיד שהיית כועס עד ישראל, בא משה רבנו פייס, אבל בבקשה ממך, תתיר את הנדר ותתיר את השבועה. אז רואים כמה העניין הוא חמור ועמוק מאוד, כי זה קשור לנדרים ולשבועות, ולשבועה שהשם נשבע שאנחנו נהיה בגלות עד זמן ידוע. עכשיו, יש עוד דבר אחד שקשור לזה, ולפי המדרש, המדרש אומר, מעשה היה. צדקיהו היה המלך האחרון שבזמנו היה חורבן. צדקיהו מלך יהודה מצאצאי דוד המלך, הוא היה צדיק. והיו לו שני בנים, בניו היו טובים. מח שמו נבוכדנצר הרשע, תעלל בו, לא רק שחרב את המקדש, אלא צדקיהו היה נכנס ויוצא אצלו קבוע. יום אחד היו יושבים מלך מדיין ומלך מואב ומלך אדום וגם מלך עמלק, ארבעתם. כל אחד מספר, היי עבדה בישן, וכנצר היה עבד בהתחלה אצל בלדם בן בלדם. כל אחד סיפר עליו איזה סיפור. גמרו לספר, אמר להם צדקיהו, תשתקו, תשתקו. לי יש סיפור הרבה יותר קשה. אמרו לו מה? אמר להם, אני הייתי נכנס לרוצה אצלו כל פעם, אני עד היום. יום אחד נכנסתי אצלו בערב, וראיתי אותו לקחת גנבת, שהיא חיה, שם אותה על השולחן, קרע אותה, והיה אוכל את הקרביים שלה. אומר, זה אני ראיתי. והנה, אלה רשעים, הלכו אחד סיפר לשני, דיפו, הגיע הדברים לאוזניו של נבוכדנצר. אמרו לו, כן, אתה אוכל ארנבות, אתה אוכל זה, מי אמר לכם? צדקיהו. והוא השביע את צדקיהו שלא יגלה. צדקיהו מה עשה? הלך עשה עטרה, בעטרה כיוון גם על זה, ביקש גם על זה, והתיר. בא נבוכדנצר באוניות לירושלים, הגיע דרך יפו, הגיע לירושלים, נכנס אצל הסנהדרין, אמר להם, יש לכם תורה? אמרו לו, כן. אתם יכולים לקרוא לי את התורה, להגיד מה כתוב בה? תחילו לקרוא לו. הגיע לפרשת מטות, אמר להם, מה הדין מי שנדר נדר או נשמע? אז קראו לו. אמרו לו את כל ההלכות. אמר, אז יש אפשרות לעשות התרה. אצלכם זה כך. אז אתם התרתם לצדקיהו סיפר להם את המעשה, שכך וכך עשה, וכך וכך אמר עליי. אז הוא נשבע לי, אז אתם סתם, אתם מדברים בחינם. מיד הגמרא אומרת שכל הסנהדרין ישבו לארץ והיו בוכים, הרג את כולם, שנאמר ישבו, ידמו לארץ זקני בציון. אלה זקני בציון זה החכמים של ישראל, ירדו על הרצפה והיו בוכים, והוא ערף את ראשיהם של כולם. לכן באה התורה להגיד, תקרא את זה עכשיו כדי לזכור שלא יהיה נדרים קל בעיניך, בגלל זה נהרגו הסנהדרין ונחרב בית המקדש. לכן מכאן אדם ילמד כמה צריך להיזהר. היה עליו השלום בעל ספר ישועות יעקב, גאון גדול, לפני 250 שנה, יותר אפילו, 300, הרב חידם מביא אותו הרבה. היה פוסק גדול, רב ישועות יעקב, היה חריף מאוד, שהיה ילד כבר נודע בחריפות שלו, כולם אהבו אותו. קיצור, רב ישועות יעקב, בא איזה אבא של, בחורה נעימה, טובה, והיא רב של מקום ידוע, ביקש ממנו לבוא אליו, לעשות שידוך. והוא היה עוד לפני בר מצווה. הלך אליו, ישב איתו. אמר לו, תגיד לי חידוש, היה בדיוק פרשת מטות. אמר לו, כתוב בפסוק, איש כי ידור נדר לשם. אמרה הגמרא, שאדם צריך להיזהר כשאומר נדר, לא יזכיר אשר שם שמיים. למה? אולי יזכיר שם השם וימות, נמצא יזכיר שם שמיים לבטלה. אלא יאמר נדר ואחר כך יאמר לשם. וכן, שמביא קורבן, אז אומר חטאת, הבאתי קורבן חטאת, ואומר להשם, אומר שם השם, א', ד', נ', י'. וכן, מביא שלמים, אומר זה קורבן שלמים לכבוד השם יתברך. ולא יאמר לכבוד השם אני נותן קורבן שלמים, למה אולי באמצע ימות, ואז נמצא הזכיר שם שמיים לבטלה. אבל אמר יש קושיה גדולה, ביום הכיפורים אנחנו קוראים בסדר העבודה, ומה אומרים שמה? אחרי כל העבודה שהיה הכהן עושה, היה לוקח את השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, היה עומד חי, לפני השם מכפר עליו, ושלח אותו לעזאזל למדברה. שם כתוב בסדר העבודה, במשנה, במסכת יומה, אנחנו אומרים אותה בתוך התפילה, במוסף, אומר להשם חטאת. ועוד אומר שם המפורש, לא כמו שאנחנו אומרים, א' ד' נוניות, אלא אומר י' כ' ו' כ'. ושמע כוונות, איזה ניקון. אז איך אומר להשם חטאת? הרי צריך להגיד חטאת להשם. אז אמר אלא, אמר לנו מה התירוץ שלך? אמר זה זכות הרבים, כיוון שהכהן פה מקריב קורבן, לכפר על כל עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא ייקח את נשמתו באותו רגע, ואין רשות השטן להיכנס שם. לכן, מה יכול להגיד להשם חטאת. אבל אדם פרטי שמביא קורבן, יש חשש שחס ושלום יבוא לידי חלילה וחס, יקרה לו איזה משהו, ואז לא ישלים את דבריו, נמצא שכך הסדר. היה עליו השלום, הרב צדקה חוצן, עליו השלום. הם משפחת חוסן, לא צדקה. אחר כך, האחיו היה חכם שאול צדקה, אביו של רבי יהודה צדקה. הוא היה נקרא שאול צדקה, על שם משפחת צדקה, אחר נהיה צדקה. אבל זה חוסן, משפחת חוסן, צדיק. צדיק. אז הוא היה מדקדק מאוד לקיים כל מצוות עשה מהתורה. סיפרתי לכם פעם, הוא היה מורו של אבי בפשט, היו לומד אצלו גמרא, והיו לומדים על הסדר, סיימו ש"ס על הסדר, פה בארץ. בארץ פה פעם אחת למדו מסכת קידושין. באמצע הקידושין הגיעו דף למד בית שם. שם היה הלכות כיבוד אביהם. אז החמצת כאן שואל את אבי, אמר תגיד שאמא שלך עוברת בבית, אתה קם ולא קומתך? אמר לו לא, אני עושה רק הידור. אמר ככה? אנחנו לומדים ולא מקיימים? אומר לא, אני, זה לא נעים, זה אישה, ולא מקובל אצלנו לקום בפני אמא. בפני אבא הייתי קם, על ראש שלום נפטר. אבל עכשיו האמא שלי, אני עושה לה הידור. סגר את הגמרא, אמר היום לא לומדים. מחר תבוא תתקן, תבוא מחר, תגיד לי שתיקנת, נלמד. ככה היה תקיף. אז הוא היה רוצה לקיים מצוות עשה, כל מצוות עשה מהתורה, היה משתדל לקיים בכל מיני אופנים. גמילות חסדים, צדקה, הלוויית המת, כיבוד אב ואם, כל דבר היה אומר שם השם, מזכיר את הפסוק, ואומר לכבוד המצווה הזאת. בקיצור, היה מאוד מתאווה לומר נדר לשם, כי יש מצווה לקיים נדר. איך אמר התורה? כי תדור נדר לשם, לא תאחר, לא תאחר לשלמו, כן, צריך לתת נדר מיד, קיים אותו באותו יום. מה עשה? אז מה היה עושה? היה בעל גבאי שבא לאסוף בשביל הכנסת קלה. היה אחד מיוחד של בית הכנסת, שהיה אוסף קלה. אז זה היה מגיע, כשהיה מגיע לידו, היה מוציא את הלירה מהכיס שלו, לירה היה לה ערך, כמו 100 שקל של היום. היה אומר, הוא נודר כעת נדר, לירה אחת, הצדקה, נותן לו את זה ביד. איך שהיד שלו פתוחה? כי היה רוצה מיד, היה אומר, לא, אין פחד שימות באותה שנייה. אז היה אומר, נדר, לשם, והיה נותן צדקה. ככה היה עושה. אבל הרדב"ז כתב שיזהר האדם מאוד, הרי בשולחן ערוך מובא, שנדר ועת צרה קשה מאוד. הרבה פעמים יש, זה מצוי הרבה, צריך להזהיר את הנשים. הן נודרות נדרים, מהילד חולה, כמו שהיה בפרס. פרס מה היה? היה מנהג מאוד משונה. הילד היה חולה בלילה, אני יודע, כאב לו הראש, מישהו הרגיז אותו, בוכה. אומרת, הוא יהיה כהן שבוע. ואז מתרפא הילד, אומרת, הנה, התרפא. הכהן חודשיים, שזה אתה רואה, יש הרבה כהנים שם. יש על זה הרבה, כתבו הפוסקים על זה, שאלות. בקיצור, היו נודרות. אנשים נודרות, אז מה היה? הרדב"ז היה לפני 500 שנה, היה רב במצרים. הייתה שרה אישה אחת שעבר חודש מהנישואין, לא בהיריון, כבר עושים רעש גדול. למה? אנשים אוהבות לרחל. את בהיריון? את לא בהיריון? בהיריון? מתי הריון? כמה? כמה חודשים? מה אכפת לך? תגיד לה, שימי את הפה שלך, תלכי מפה רחלנית. אבל הם ככה, נשים טיפשות. אין להם שכל. אחר כך קורה מקרים לא טובים, זה כתוצאה מכך. אז זה הרדב"ז, היה אישה אחת, הלכה לקבר שמואל הנביא, ונדרה שם. אמרה שמואל תתפלל עליי, שיהיה לי בן, יהיה לי זה, כי היא התעכבה איזה חודש, חודשיים. אחר כך היה שם קבר חנה גם, קבורה שם איתו. אמרה חנה, את הצלחת 19 שנה, כתוב במדרש, לא היית בהיריון, וכמה התפללת וצעקת, והלכת למשכן שלו, התפלל, ואלי גם התפלל עלייך. בבקשה ממך תתפללי עליי, ואם יוולד בן, אני מביאה אותו לכאן, היא נודרת, מביאה אותו לכאן, עושים לו פה חלקי. טוב, בקיצור, והנה, באמת היא הרתה. כשהרתה ילדה, אז היא כותבת, אז הבעלה כותב לה רדב"ז, אומר לו, מה נעשה? ערבים ממח שמה וזכר זכרם, גם אז היה צרות. סגרו את המקום שיהודים לא יבואו. ועכשיו לא, מה יעשה? והילד גדל לו על שיער, לא היו מחכים 3 שנים כמו היום. 3 שנים ערלים, דברים בטלים, איפה זה כתוב? לא מובן, אין לזה לא ריח ולא טעם. אני הייתי בגיל שנה, לקחו אותי לספר, פה, מעבר לקיר. ברוך הספר, מכיר אותו? לא הכרת, יצחקי, עליו השלום. אז היה, אם מספרי, בגיל שנה, אז זה לספר, לא היה חלקה ולא שום דבר, זה המצאה של החסידים. אפילו הליטאים היום גם נהיו חסידים, כן. קיצור, אז הוא כתב תשובה שיכולה כעת לעשות התרה, כיוון שזה לא בידינו. אבל עד שהתפיס את הספר, אז הוא כותב שם, ועכשיו, ברוך השם, הקבר נמצא בידינו, ואנחנו יכולים ללכת לשם. שם מה היה עם שמואל הנביא? יש בספר חיבת ירושלים. שם הוא מביא רשימה של קברים בכל המקומות בארץ ישראל. בין הדברים הוא כותב שם גם כן על קבר שמואל הנביא, ואומר, שהייתה תקופה לפני 500 שנה, המושל באזור רמות מנע מהיהודים לבוא. והיהודים היו בצער, היו רגילים ללכת לשם להתפלל, בפרט בליל הפטירה שלו, כ"ח חודש אייר. אז מה עשה? לילה אחת, שבוע לפני הפטירה שלו, בא בחלום אצל המושל של המקום. תפס אותו מהגרון ואמר לו, אני חונק אותך, הלאה את בחק, תלך איפה שהלך דף, ונקח להם 3 שבועות לאשר, והניה וכל הג'מה שם, יש להם שם סנדרין שלם שם, מה שמם וזכר זכרם, רק יש מריבה מי יהיה שם מושל, מי יהיה יאסר ערפאת או מי יהיה עייש או יהיה בטיח, מה שמם, ועבד זכר זכרם. אבל היה אחד, אחמד שוקרי, זה אתה לא הכרת אותו. וואי, וואי, וואי. מח שמו וזכר זכרו. יליד חיפה. היה נואם באום, איזה נאומים נגד ישראל. וואי, וואי, וואי. מח שמו, נהיה מזמן, טראבורמד. אתה יודע מה זה? אפר ואפר. ככה אומרים, טראבורמד. בקיצור, אז בא, חנק אותו, אמר לו, עכשיו אני חונק אותך. מה? אמר לו, למה אתה לא נותן ליהודים להיכנס שם? אומר, אבל אנחנו בניך. אמר, לא, הם בניי, אתם לא בניי. אם לא תיתן, תדע, אני בא מחר שוחט אותך. התעורר, רעב, סימנים על הצוואר שלו. עד עכשיו הוא קבור בשמה ויש סימנים על הצוואר. בקיצור, אז התיר להם את המקום. אבל יש עוד דבר הלכתי, צריך לדעת אותו. אמרתי, צריך להיזהר מנדרים, בפרט בעת צרה. כי בעת צרה, לפי שולחן ערוך, אי אפשר להתיר את הנדר. זה קשה מאוד. רק בעניין מרובה מאוד. בקיצור, היה פעם אחת, גם כן, איזו אישה, הלכו לקבר רבי שמעון בר יוחאי. פללו שם. ונדרו שיוולד להם בן, יקראו לו שמעון על שמו. אחרי זה, הלך הבעל, היה אהבל, הגיע לקבר רבי מאיר. פלל שם, אמר לו, אם יוולד לי בן, יקרא אותו מאיר על שמך. עכשיו, שמע את זה החכם שלו, אמר לו, מה אתה עושה? אתה נדרת על רבי שמעון, מה אתה נודר עכשיו רבי מאיר? אמר, אז מה הבעיה? אני אקרא לו שמעון מאיר. מאיר שמעון, שמעון מאיר, כתב לא לרדב"ז, רדב"ז כתב תשובה, כתב הרדב"ז לא מועיל, זה לא קיים, לא את הנדר של רבי שמעון ולא הנדר של רבי מאיר, למה? שתי שמות, ושתי שמות זה רק חצי, אז חצי נדר, אין חצי נדר, או נדר שלם או אין בכלל, אז כתב, לכן צריך להיזהר בזה, לפעמים אנשים עושים את זה היום, הרבה, מוציאים מהפה, על ימין, על שמאל. כתוב, מוצא שפתיך, תשמור ועשית, אשר נדרת לשם, שם מרחם. חמור מאוד. וכתוב, הגמרא אומרת, בגלל זה אשתו מתה עליו. ואחר כך, בניו מתים שהם קטנים. יש מעשה עם רבי איזיל חריף פעם. היה איש אחד, היה לו אישה רעה. אז הוא לא ידע מה לעשות. שמע יום אחד שהרב למדו גמרא, ואמר שבעבון נדרים אשתו של אדם מתה. זה מה התחיל לעשות. לדור, כל שבת היה נודר, זה וזה וזה. ואשתו רק משמינה, עולה במשקל יותר. לא מתה. אחרי שנה, רואה, לא נגבר הסיפור, מה קורה? הלך אצל רבי איזיל חריף, אמר לו, תגיד לי, כי אתם אומרים בגמרא שאשתו מתה, הנה הוא נודר ולא מקיים בשביל שאשתו תמות. אמר לו, אשתו מתה זה עונש, זה לא מתנה. אז מי שזה עונש בשבילו, מענישים אותו. אבל הוא, בשבילו זה מתנה. אז מענישים אותו עוד יותר, היא ממשיכה לחיות. אז עזב אותו. בקיצור, אז מכאן ראינו כמה צריך להיזהר בנדרים שלא ליפול בנדר חס ושלום. אחר כך אמר, זה אמר, וכהני ביום צרה, החלצקה. כהני ביום צרה, החלצקה. מה הפירוש? אומר רבי יעקב אלגזי, תחילת הפסוק, איך מתחיל הפסוק שמה? ושלם לעליון נדריך, וקראני ביום צרה, החלצקה. זאת אומרת, אם אתה משלם את הנדר, אז כשאתה בא להתפלל לפניי, אני עונה לך. ולכן כתבו הפוסקים, זה מובא גם בשופר בציון, באלול, גם כן, שאדם צריך להיזהר לפני, בחודש אלול, לבדוק איפה הוא נדר, איפה הוא התנדב, לתת כספים לצדקה, ילך יפרע את הצדקה לפני ראש השנה, ולא ישאיר חוב אצלו, כיוון שהתפילה אחר כך תתעכב, לא תוכל לעלות. כך כתב רבי יעקב אלגזי, עליו השלום, אומר זה, זכור את הפסוק, ושלם לעליון נדריך, וקראני ביום צרה, החלצקה.
אם הוא לא זוכר.
מה?
אם הוא לא זוכר.
לא זוכר, אבל, תרשום. איך שהוא נדר, צריך לרשום בפנקס. אם לא, אני אוציא לו עיכול על כל הרכוש.
יש מושג כזה שנקרא לנדר שאפשר לחכות.
מה עוד פעם? אני לא שומע אותך.
יש מושג שאומרים שבשביל נדר אפשר לחכות שלושה רגלים, נדר של כסף או משהו.
שלושה רגלים, מה?
זמן, לנדר.
יש מחלוקת בתנאים. האם צריך שיעבור שלוש רגלים, ואם זה לפי סדר או לא לפי סדר. הסדר הוא פסח, שבועות, סוכות. יש בזה מחלוקת בגמרא, כן. יש שלוש רגלים, אבל זה משום, אם עובר משום לא יחל דברו. אבל מצד קבלת התפילה, עצם זה שהגיעו ימים נוראים, הוא צריך לשלם לפני כן את הנדרים שלו. כן, נזהר בזה. כן. אז אם כן, נחזור לענייננו. זה אותה עניין ואותה עניין. מקיצור, אמר שם, נזהר גם בשמות של האדם. מה השמות של האדם? יש בתיקוני הזוהר, ספר התיקונים, מה ההבדל בנוער. יש בזוהר ידוע כמה חיבורים. יש חיבור הזוהר עצמו, זה הולך לפי פרשיות השבוע. גם פרשה שלנו, יש שם דברים מעניינים. קיצור, אבל הוא חסר, כי מצאו את זה בתוך מערה בגליל, והיה כבר בלוי וקרוע, והרבה היה מעוך וכתות ונתוק וקרות. בקיצור, עד מזה יצא ספר הזוהר, זה היה לפני 700 שנה, מצאו אותו בגליל. אחר כך, כמה חודשים אחרי, היה איזה ערבי חפר באיזו מערה שמה, רצה לגור שם, לא יודע מה רצה, וסתם הגנה ואיזה דברים, רוצה להחביא אותם שם. והנה מצא גם כנערות, מצאו שם גבילים, זה היה זוהר חדש קראו לו, ואז יצא זוהר חדש. וגם מצאו את ספר תיקוני הזוהר, שאנחנו אומרים עשה 70 תיקונים ושבטו עם חברים. רבי שמעון בר יוחאי שישב במערה 13 שנה, כך כותב רבי שלום בוזגלו בכבשי מלך, שהוא חיבר את ספר התיקונים. ספר התיקונים טוב לומר אותו בחודש אלול, ואפילו יש כאלה מקדימים מעכשיו, כדי שיסיים אותו ביום הכיפורים. יש בו 70 פרקים, תיקון אחד, תיקון תראה, ואף אחד לא דומה לשני, אחד ארוך, אחד קצר. יש שם התיקון הכי ארוך, זה תיקון סמך ת' 69, אחד לפני הסוף. גם 70 הוא די ארוך. שם בתיקון סמך ת' הוא מדבר על נדרים. שם הוא אומר, תדע, ששלמה המלך היו לו, כמה שמות היה לשלמה המלך?
שבע.
תגיד אחד. לא שמעתי אותך, אבל אני אחזור עליהם. שלמה זה השם שלו שנקרא, שנולד. אחר כך ידידיה. אחרי ידידיה אגור. אחר כך בן יקה. דברי אגור בן יקה. אחר כך איטיאל. אחרי זה למואל. ואחרון קהלת. אומר המדרש, קהלת כנגד כולם. דברי קהלת בן דוד, מלך ירושלים. מה אמר שם? הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. עכשיו, מה פירוש הבל הבלים? פשט, מראה אומרת, שהתינוק, למה הוא דומה בהתחלה? למלך. כולם מקרקרים סביבו, זה קונה לו צעצועים, זה קונה לו נעליים, הוא קונה לו פעמונים, וכולי וכולי, ואחד קורא לו קורקנט, שעשה תאונות, השם ישמור, השם מצילם, אוי ואבוי. בקיצור, אחרי זה גדל יותר, דומה לחזיר. מה עושה? זה הולך בבית, זוחל, מוציא את פח האשפה, שופך אותו החוצה, מוציא סירים, הופך אותם, חזיר, עופר באשפה. אחר כך גדל יותר, למה הוא דומה? גדי, גדי. מקפץ. לא, עושה אוטו, לוקח איזה זה, וון, עושה, אין. תקנה לי אוטו, תקנה לי זה, תקנה לי אופניים, תקנה לי זה, וכולי. אחר כך, הרי גדי, גדל עוד, מה הוא דומה? נו? לא, רגע. כבר נהיה סוס? גדי, כן, הוא צודק. נהיה סוס. נהיה סוס. סוס, מה רוצה? מתחיל לסדר את הבלורית שלו ולעשות ג'ל בשיער וכל מיני תסרוקות, וכל היום עומד ליד האוראי ועושה זה. אחר כך שם עניבה, שם חגורה, שם אני יודע איזה רצועות בנעליים, קונה איזה שעון מיוחד, כל היום מראה את זה לכולם, הולך עם השעון ככה לכולם, שכולם יראו. בקיצור, ומבקש אישה, רוצה בחורה, רוצה חברה, קיצור. אחרי סוס, מצא איזה אישה, התחתנה איתו, יאללה, אומרת לו, קום, לך לעבודה. אומר לה, רגע, יום התחתנתי. אומר לה, כן, חתנת? רחיים בצברו ויעסוק בתורה, לך תעבוד מהר, תביא כסף. אז דומה מסכן לחמור, עובד מהבוקר עד הערב. אחרי חמור, כמה נהיה כבר? חמש? מה היה הראשון? חזיר, מלך, חזיר. הרי חזיר מה היה?
גדי.
הרי הגדי סוס. הרי הסוס המור. הרי החמור מתחיל לפזר צ'קים בלי כיסוי. הדומה לכלב, חצוף. נורח על זה, נורח על זה, אולי יש לך דבר להלוות לי, תן לי כסף, תן לי כסף וכולי. זה דומה לכלב. כמה נהיה?
שש.
אחר כך נהיה זקן, דומה לקוף. הולך עם עקף כזה, וואו, מסכן. ואז על כל זה אמר זה, הבל הבלים, אמר כהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אבל יש סודות עמוקים בפסוק הזה. מה זה הבל הבלים? זוהר הקדוש שם בתיקון סמכתת אומר, זה הבלים, זה הבל שיוצא מהפה בשעה שאדם לומד תורה. מביא הזוהר סיפור מדהים מאוד. שם בספר התיקונים, באמצע התיקון מביא מה זה. היה מעשה, שני חכמים מהתלמידים של רבי שמעון היו פעם הולכים בדרך, היה ערב שבת, בבוקר הולכים לאיזה דבר מצווה. והנה במדבר שם פגש אותם אחד בעל קביים. מה זה בעל קביים? מראה דקבין, כך כתוב שם. מראה דקבין בלשון סיגי נהור, הרי מי שלא רואה לא אומרים חס ושלום, אומרים סוגי נהור. בעל קביים זה אין לו רגליים, קטע, אז הולך על הקביים. אמר להם בעל הקביים, לאן אתם הולכים? אמרו לו, למקום פלוני. אמר להם, אבל ערב שבת היום וזה, אני אקח אתכם, אתם רוצים אני אקח אתכם. אמרו לו, איך תיקח אותנו? והוא אין לו רגליים, אתה רוצה לקחת אותנו? אמר להם, אני אקח אתכם בדקה אחת, פחות בדקה. נקולה על השעון, 10 שניות אתם שם. טוב, עוד לא גמרו לדבר, טס איתם ביחד, רוח שערה, הגיע למקום, מרחק כמה קילומטרים, הגיעו לשם, והנה נפתחה מערה אחת מולם, ואמר להם, בואו, לאתר פלן, בואו איתי, בואו תיכנסו בפנים. נכנסו בפנים אלה, והנה הם רואים שמה, יש שמה עוד מערה פנימית יותר, והמערה הזו גם כן נפתחה, וראו שמה שרבית, כוכב שרבית, מאיר במערה, וכתוב על המערה, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. והוא נעלם מהם. נעלם מהם, הם עמדו לידו מה לעשות. והנה בא איזה איש אחד, לקח אותם בידיו, ואמר לו, בוא, תיכנס בפנים. המלך אומר, תיכנסו, תיכנסו בפנים. לקחו אותו, לקח אותם, הביא אותם בפנים, אחת בידיהם, והם נכנסו למערה הפנימית. מה רואים? 7 היכלות. אחד אחד, היכל שני, הראה להם את ההיכלות של גן עדן. שבוע למדנו קצת כמה מהם. אז הראה להם את כל ההיכלות. ראו היכל אחרי היכל, והנה הכנסו להיכל השביעי, רואים שם, יושב אותו אדם שלקח אותם בעל קביים, הוא יושב על הכיסא מלכות, איזה כיסא? כיסא מפואר, וכולם מסביבו, ועבדים מידו, לידו, משרתים. והנה, בא נשר, הביא כתר, שם לו על הראש. ועל הכתר היה כתוב שלמה בן דוד, שלמה המלך, קהלת. היה שב שמה, בא יונה, ובפה שלה היה ספר תורה. איך לקחה בפה ספר תורה? לא יודע, כנראה יונה מעודפת. לקחה ספר תורה, שמה לו בחיקו. פתח ספר תורה והתחיל לקרוא. הגיע לקהלת, היה שם כל התנ"ך. הגיע לקהלת, קרא, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אמר, מה זה הבלים האלה? אומר, הבלים האלה לאדם שלומד תורה ומוציא הבל מהפה, נבראים מלאכים. כוח הדיבור של האדם גדול מאוד. הוא דרש על הפרשה שלנו, מה זה לא יחד דברו. הדיבור זה מיוחד לאדם. למה? מכל הבריאה, דומם, צומע, חי, מדבר, אפילו שיש לך את אומות העולם, כותב רבי אברהם אזולאי, זה לא שפה, זה נקרא צפצופי עופות. אומר קווה, קווה, קווה. כן, שמעת את העוף עושה קווה? יש ראשי בפרשת, פרשת שמיני, אומר עוף הנקרא קוקווה. בקיצור, הכל צרפתי ככה. אז זה עופות צרפתיים. בקיצור, אז היה מספר להם ואומר להם מה זה ההבלים האלה. והנה, ראו את כל ההבלים, דרש להם ואמר להם, תדעו, אדם שלומד תורה, התורה שהוא לומד בורת שבעה היכלות, ועם זה הוא הולך לגן העדן. אז שבע היכלות יש, וכל היכל ענק שבענקים. אמרו, מכאן ללמד האדם מוסר, שהדיבור לא ידבר דברים בטלים, ולא יוציא את הדיבור לחינם. כי המילים שיש לו בפיו, הן קצובות וספורות מהשמיים. ולכן תראה, שפעמים אתה רואה, שבן אדם בסוף ימיו, פתאום שקין מילולה. מה פירוש? לא עליכם, לא יכול לדבר. די. מה? כי מרוב שדיבר, אז בזבז את כל מספר המילים שנגזר עליו. אז או ימות או יעילם. ולכן צריך להיזהר, איך אמרה הגמרא? האומנם אלם צדק לדברום, האומנם האומנותו של אדם בעולם הזה, אלם. יעשה עצמו כאילם. יכול אף בדברי תורה כן, תלמוד לומר צדק, תדברו. דברי תורה, ידבר כמה שיכול, ועד רבה, נותנים לו יותר כוח. אז זה היה, אז זה הבל הבלים, ואיך נהיה שבע? הבל אחד. הבלים עוד שניים, כמה נהיה? שלוש. הבל הבלים אמר קהלת, חזר אותם ואמר הבל הבלים, אז עוד שלוש, נהיה שש. אחר כך אמר הכל הבל. כל הבל זה השבעי. טוב שאתה יודע לספור. כן, זה דעתי. אחרי זה, אומר הגאון הבית חדש, עליו השלום, הגאון גדול, הוא היה בזמן קצת אחרי מרן רבי יוסף קארו. הוא רצה לכתוב פירוש על הטור, מרן כתב בית יוסף, אסף כל הראשונים וכל הגמרות וכל הפוסקים שכתבו על אותו עניין, ועשה ספר בית יוסף. בא אחריו, הוא כתב בית חדש. זה בית יוסף, אני כתבתי בית חדש. כתב את התשעה כרכים שלו על ארבעה טורים. והיה קדוש מאוד. בסוף ימיו הגיע לעיר קרקה. מי היה בעיר קרקה? שם היה רב החתן שלו. מי היה החתן שלו? רבי דוד סגל, בעל תורי זהב. בעל תורי זהב, הגאון גדול היה. אז קיבל אותו בכבוד גדול, ושם היה גם באותה עיר מקובל גדול, הרב מגלי עמוקות, הרב נתן שפירה, היה מקובל גדול, בזמן רבנו ארי, אותו דור בערך, קצת אחרי. בקיצור, אז קיבלו את פניו, כולם יצאו לקראתו, מכל החכמים באו, היה יום שישי, כל אחד נתן לו שלום, שלום עליכם, עליכם שלום, קיבלו את פניו. רבי נתן שפירה לא הלך. אמרו רבי נתן, מה אתה עושה? תלך אליו. אמר לא, לא הלך. היה שבת, בשבת הוא דרש שם, את הדרשה מאוד מעניינת, מרתקת, סיים את הדרשה, כולם אמרו לו חזק וברוך, יישר כוח, יישר כוח, יישר כוח, כולה. קיצור, ונתן שפירא רק ביום ראשון בא אליו. אז שאלו אותו, למה לא באת לפני כן? אמר, הרב היה בנידוי. רב היה בנידוי, איך אתה מדבר? זה גדול הדור. בית חדש היה בעל רוח הקודש. הוא אומר, כן. אז בית חדש שמע, קרא אותו, אמר לו, למה אמרת עליי כך? מה היה? אמר לו, תשמע, כשאתה יצאת מהעיר שלך, קרקוב, לנסוע לקרקה, הכל מתחיל בקרקה. קיצור, אז שהגעת, באו שני סוחרים. שני סוחרים, היה ביניהם מריבה על 10 רובלים. לנו זה בשבילם אולי בשביל לקנות בזה מסטיק לשבת. והרבו. אחד אומר, הוא חייב לי, אומר, לא חייב לי, שילמתי לך, כך אמרתי לך, וכולי. אז הוא היה עסוק בתלמוד שלו ואסף את הכתבים ועלה לעגלה. צעק עליהם, אמר להם, מה אתם לא מתביישים, עשירים? בואו אני אתן לכם 10 רובלים. בשמיים הקפידו עליו. למה? כיוון שדין פרוטה כדין 100. ואז איך זלזל בהם ולא פסק את הדין, אז עשו אותו חסר שלום חוץ מאיתכם, חוץ מאיתנו, בנידוי. רבי נתן שפירא שמע את הבת קול, וה-40 יום של הנידוי הסתיימו ביום ראשון. לכן בשישי הוא לא הלך לקבל את פניו. שמע כך, הבית חדש, אמר נכון, אתה צודק. עכשיו תדע, אני כתבתי חיבור, קראתי לו הבית חדש, ואני רוצה להוציא אותו לאור. לבקשה ממך, אני מבקש שאולי תעבור עליו ותראה אם הוא בסדר, ותגיד לי אם להדפיס אותו או לא להדפיס אותו. אמר לו, טוב. היה בדיוק פרשת מטות. מה כתוב שם פרשת מטות? כתוב שם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. וכמה היו? שים לב, 1,000 למטה. מה זה 1,000 למטה? מה זה 1,000 למטה? קודם כל ראשי במקום אומר, חלצו, לשון חלוצי צבא, אנשים צדיקים, וכן בחר לנו אנשים, אנשים חכמים ונבונים. ואז אמר להם, 1,000 למטה, 1,000 למטה. הגמרא שואלת, מה זה 1,000? אלא אמר להם משה, תקשיבו, אתם מוצאים למלחמה, אני מפחד עליכם. כל 1,000 חיילים שיוצאים לשבט אחד, כנגדם 1,000 ילכו ללמוד תורה. יוצא נגד אלה הרשעים שמדברים על הבני ישיבות. אומרים, החרדים לא משרתים. החרדים משרתים, הבני ישיבות לא משרתים. שקרנים, רמאים. אז בן ישיבה, מי שלומד תורה, מי ימד תורה? צריך כנגד כל אחד שהולך לצבא, אחד שילך ילמד תורה. 1,000 למטה, 1,000 למטה. בקיצור, ואז מה כתוב? וימסרו מאלפי ישראל. והמפרשים שואלים, מה זה וימסרו? אלא, יש כמה פירושים. פירוש אחד, וימסרו, שהם באו ללכת לצבא, אז צריך לקחת צדיק. הרי מה היה? כשהיו יוצאים למלחמה, מהאיש הירא ברך הלבב, ירא מהעבירות שבידו. אז היו מפחדים לצאת הצבא, שאולי העוון יגרום ויקרה לו משהו, חס ושלום. אז אם מסרו, היו באים לאחד, אומרים לו, תבוא לצבא, אומר, לא, חבר שלי הוא יותר צדיק ממני, הוא מקפיד יותר, הוא מ10 ראשונים, הוא לא מדבר בית הכנסת. וכן הלאה. אז אחד היה מוסר לשני, על השני. כמו יש מוסר לשלטונות להלשין, אלה היו מלשינים מפוך, בשבח. והיו מסרו, זה פירוש אחד. עוד פירוש, כיוון שהיו שמעו שמיטת משה תלויה בזה, אמרו, אנחנו לא רוצים, רוצים שמשה רבנו יחיה. היה כבר שנות ה-40. אמרו, רוצים משה רבנו יאריך ימים, אנחנו לא רוצים לצאת. כי אמר לו, נקום, נקמת, אחר תאסף אל עמך. אז ויש עוד כמה פירושים שנאמרו במפרשים עד וימסרו מבני ישראל. אחד מהם שגם הם, בגלל אלף למטה, זה פירוש וימסרו. עכשיו מה קרה עם הבית חדש? זה לקח את החיבור אצלו ועיין בו. היה הימים של עכשיו, מה זה עכשיו? עוד מעט ראש השנה. אז אמר לו, עכשיו חגים, אחרי החגים אני אבדוק את זה. אמר, בסדר. הגיע חודש אדר, ניסן, בא הבית חדש, אומר לו, נו, מה עם הספר? אמר, זה עדיין אצלי בעיון, חכה. מתי? אמר לו, עד סוף השנה, חכה עוד קצת. טוב, חכה, הבית חדש היה רוצה להוציא את זה כבר. קיצור, עבר עוד 9 חודשים, עוד כמה חודשים, עוד חודש, עוד חודשיים. כל פעם פוגש אותו בראש חודש. נו, מה עם הספר? אומר, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. בסוף הגיע אלול. אמר לו, עבר שנה. רוצה להוציא את הספר, יש בספר בעיה? אמר לו, לא, אין בעיה. אני רוצה להוציא אותו. אומר לו, הלוואי שלא יצא הספר. הלוואי שלא יצא? למה? יש בזה איזה פסול? אמר לו, לא, ספר בסדר, ספר נקי, ספר טהור. אז למה אתה לא רוצה? אמר לו, גילו לי בשמיים, ביום שיצא הספר, הוא ייפטר לעולמו. אז אני לא רוצה שתיפטר. שמע את זה הבית חדש, אמר, מוכן למות, ובלבד שעם ישראל יהיה להם חיבור, שילמדו בו ויהיה להם. ואז ככה היה. ביום שיצא מהדפוס הספר, 9 כרכים על הטור, באותו יום נפטר גאון הבית חדש. שאלו את המגלי העמוקות, אמרו לו, בוא תספיד אותו. בא להספיד אותו, אמר, תדעו ששום עוון לא היה לו. אבל בשעה שבאו מלאכים לקבל אותו, לקחת אותו למעלה, ראו שהתעכב עוד 30 דקות עד שנכנס לגן עדן. אז הוא שאל למה? אמרו לו שפעם אחת הוא היה הולך בחורף, היה לבש מעיל עבה פרווה, בכובע של פרווה, שטריימל כזה. בקיצור, זה היה מאור של דוב. והיה שם חונה בצד עגלה עם שור וחמור של גוי, מה שמו, עגלון גוי, קשר שור וחמור יחד, והוא הבית חדש בדיוק יצא מהסמטה. והשור ראה את ה... זה חשב זה דום, והתחיל לזוז. אז השור והחמור נסעו יחד, ואסור להסיע אותם, אפילו שהוא לא גרם, אבל בגללו זה יגרם, בגללו עקבו אותו עוד 30 דקות מלהיכנס לגן עדן. עד כדי כך, תראה כמה היה קדוש וטהור, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אז זה אומר, וימסרו. אחר כך כתוב, ויקצוף משה על פקודי העדה, על הקצינים שם. מה אמר להם? אז הם הרגו שם, ברוך השם, הנה, זה פרשת השבוע. ויצבעו על מדיין, ויהרגו כל זכר, ואת מלכי מדיין, יענו גם מוחמד דף, גם הרגו את אבי ואת רקם, ואת הניה, בקרוב גם אצל השני משעל, עם חי אסמו, ובקרוב גם רדואן, אל תשכחו אותו, זה ראש, ואיתו הוא מני המן, המנאי, עם מחשמם, המנים מביניהם. ואת צור ואת חור ואת רבע, חמש מלכי מדיין. ואז ויקחו את השלל והביאו אל משה את כל השלל. והנה מה כתוב שם, ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה, ויקצוף משה על פקודי החיל. על מה קצף? אמרו פלא, הרי משה רבנו היה ענב, ענב מכל האדם, לא מתאים לו. פעם ראשונה, אין בכל התורה כתוב ויקצוף משה רק פה. ולמה? ויאמר אליהם משה, החייתם כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל באדוני על דבר פעור, ותהי המגפה מרמינן. ועתה הרגו כל זכר בתוף, וכל אישה יודעת איש, הרוגו. בקיצור, אז אומר זה ויקצוף משה, נכון, היה ענב מאוד, אבל כאן יצא מגדרו, למה? זה היה שעת מלחמה. וידוע שבשעת מלחמה, אפילו על עבירה קלה, חס ושלום יכול לגרום. לכן גם אנחנו צריכים להיזהר מאוד בימים האלה. אנחנו עדיין במלחמה, בשיא של מלחמה. מחשמה מהאיראנים, מתכננים קואליציה שלמה של התימנים, העיראקים, הסורים, הלבנונים, ואיתם עוד ועוד ועוד כל מיני מחשמה וזכר זכרם רוצים לבוא עלינו, להילחם בנו. צריך להיזהר מעוון אפילו קל. לכן, תמיד שיש מלחמה, או שיש חס ושלום מחולי, צריך להיזהר. אז אומר לכן, קצף משה על פקודי החיל. אחר כך, יש עם הנודע ביהודה, היה מעשה גם כן, מובא שפעם אחת היה איזה סוחר שבא אליו וקנה פרה לשחוט אותה, למכור את הבשר שלה. והנה מצאו בתוך המעיים שלה איזה מסמר, לקח את זה לרב נודע ביהודה שיפסוק לו את ההלכה. אמר לו, הפרה הזאת טרפה, לקח אותה לכלב תשליחון אותו, זרק אותה לכלבים, אז הלך, אז זה 10,000 דולר, הכל הלך. אחרי שבוע אותו סוחר היה לו ויכוח עם איזה חבר ששותף שלו, גם כן על 10 רובלים, ובא אצל החתם, אצל רב נודע ביהודה לדון אצלו, וחייב אותו. תחיל לצעוק, מה פתאום, אבל הוא רמאי, הוא ככה, הוא ככה. אמר לו, אני לא מבין אותך, שבוע שעבר היית אצלי על 10,000 דולר, שזה 10,000 רובלים נגיד, אמרתי לך זה טרף, לא דיברת מילה, לקחת את זה, זרקת את זה לגן החיות שיאכלו את זה האריות והדובים והדברים והזאבים, לא דיברת מילה, אבל כאן על 10 רובלים אתה מתקוטט. אמר לו הרב, שמה אף אחד לא נהנה מזה, מי שנהנה מזה זה כלבים וחיות, אבל כאן הוא הקונקרציה שלי, הוא ייקח ממני 10 רובלים, אני לא יכול, הוא ינצח אותי, לא יכול. זאת אומרת, הנודע ביהודה, מכאן תלמד כמה מוסר, שאדם מוכן ללכת עד הלכה עד הסוף, בכל דבר, להפסיד כסף, אבל כשמישהו אחר בא ולוקח, זה לא יכול לסבול. כאן צריך ללמוד מוסר שלדעת הלכה זה הלכה. לא ל... גם אם השני יקח היום, הוא לקח, מהר אתה תיקח, כל אחד לוקח את החבילה שלו. עכשיו יש עוד שאלה שאלו המפרשים. הוא אמר להם שם משה רבנו, פה פרשה שלמה, למדנו פה דיני הגעלת כלים וגם את האוויר באש. מה כתוב שם? כל דבר אשר יבוא באש, תעביר באש ותהר. וכיבסתם בגדיכם, מכולה. אחר כך אמר, וכל בגד וכל אור וכל מעשה עיזים. אז לימד אותם הלכות משה רבנו של טומאה וטהרה של כלים. איך מכשירים כלים? יש כלי מתכות, יש כלי זכוכית, יש כלי של עץ ואבן, כל אחד יש לו את הדין שלו, יש צריך תבילה ויש צריך הגעלה ויש צריך ליבון באש. מה קרה דווקא פה? הרי זה לא מלחמה ראשונה שהייתה, היה לפני כן שבעה עממים כבשו את ארץ, שבעה עממים, ארץ ישראל. מי היה פה? הכנעני, החיתי, הפרזי והאמורי, שחטו את כולם. למה לא לימד אותם שמה הלכות של כלים? הרי לקחו שמה כלים גם כן, שלל. פתאום במדיין יש פה הלכות של הכשרת כלים. מה קרה? למה עכשיו הוא רק אומר להם את זה? מה התירוץ? מה קרה פה? שדווקא פה הוא אומר להם את ההלכות. אלא שמה, שמה יש שני תירוצים. תירוץ אחד, שכל מה שהביאו העממין, שבעה העממין, שרפו הכל באש. היה אסור להעלות מזה. חילו אותם, השמידו את כולם, כי אין להם תקנה אלא השמדה. גם אלה המחשמם זכרם. עד שיבוא משיח ישמיד את כולם. רוח שפתיו ימית רשע. בקיצור, אלה רק השמדה. אז גם הרכוש שלהם אסור ליהנות ממנו, מעלים אותו באש. אבל כאן זה היה מדיין, מדיין לא היה כל הסיפור הזה. ויש מתרצים תירוץ אחר. כמה שבמדיין הם הביאו גם את הבנות של מדיין. אז הבנות של מדיין צריכות לאכול. עכשיו אסור לי לבשל להם בכלים טרפה. אז לכן היו צריכים לדעת, הלכו למשה רבנו לשאול אותו, ולימד אותם הלכות הכשרת כלים. אז זו טיבה הסיבה, כיוון שאתה רואה אפילו שבויים נתנו להם אוכל, יחמו עליהם. אחר כך יש לנו שם, בואו נלך רגע לפרשה השנייה, מסעי, לא נשאר זמן. שם כתוב, עטרות ודיבון מי היה, באו בני גד ובני ראובן, היה להם מקנה רב. מי אלה היו בני גד ובני ראובן? גד, למה היה להם הרבה רכוש, גד זה מזל, בא גד, בא מזל, גדה היה. אז היה להם מזל, היו עשירים גדולים, הצון שלהם היה בו ברכה בלי סוף. וראובן, בגלל שהוא בכור, לקח פי שניים, אז היה לו הרבה מקנה. אז הם אמרו למשה, עטרות ודיבון וחשבון ואלעלה. מה כתוב בגמרא? לעולם יש סיב אדם פרשיותיו עם הציבור, ואפילו עטרות ודיבון. מה מיוחד בעטרות ודיבון? ששם גם את זה אני צריך לומר את הפרשה, שניים מקרא ואחת תרגום. יש נפקא מינה, כתבו הפוסקים שבעזרת השם מחר שנקרא את הפרשה, שניים מקרא, אז הפסוק ג', זה פסוק ג', עטרות ודיבון, ויעזר ונמרא, וחשבון ואלעלה, וסלם ונבוא ובעון, צריך לקרוא אותו שלוש פעמים. למה? כי התרגום של אונקלוס, מכללתה ומלבשתה, ויש הרבה שכתבו שאונקלוס לא תרגם את זה, השאיר את זה לא מתורגם. למה השאיר לא מתורגם? כי מה שייך, עכשיו למשל אתה אומר, אחד בא, מאיזה עיר באת? הוא בא, היית בבריטניה. איפה היית? אומר, הייתי בלנדן. אז הוא, לנדן, יש לזה איזה תרגום, לא? אומר לונדון, בכל השפות אומרים לונדון, נכון? אז מה, עטרות פתאום נהיה מלבשתה או מכללתה, מחומרין, מה הקשר? אז זה לא, צריך לקרוא, זה עטרות, זה עטרות, דיבון זה דיבון, דיבונה, יהיה אותו אחד. אז מה השינוי פה? אז זה, לכן רש"י כותב שאין לו תרגום, עטרות זה דיבון, אין להם תרגום. אבל תוספות כתבו שיש להם תרגום, אבל התרגום שלהם, אומר התוספות, זה לא מאונקלוס, זה תרגום ירושלמי, לכן לא יוצא ידי חובה, צריך לחזור על זה ארבע פעמים. זאת אומרת, גם יאמר מכללתה ומלבשתה, וכן וכו', אבל יאמר את הפסוק שלוש פעמים יקרא. אומר, השלה כותב שהיה לזה תרגום, והתרות לדימון השתקח. זה נשכח, ולכן תרגמו החכמים, תרגמו מכללתה ומלבשתה. כך כותב השלה. עכשיו, למה דווקא הפסוק הזה? מה קרה פה? זה גאון חידה כותב, תדע, שכל השמות האלה, שמות של סתרה אחרה, כוחות הכישוף וכוחות החיצונים מרמוז בשמות האלה. עטרות, דיבון, יעזר, דמרה, חשבון, נרעדה, סבם, ונבור ובעון. ולכן צריך לומר אותו ארבע פעמים ולא עשו לזה תרגום, כי אי אפשר שם לתקן עד שיבוא משיח. זאת אומרת, זו הסיבה ששם זה כוחות הסתרה אחרה. צריך לקרוא את זה שלוש פעמים מקרא ופעם אחת תרגום כדי להכניע את הקליפות. זה עניין של הכנעה, ולכן נשתקח מהר סיני, זה נשתקח. אחרי זה שנו מבית מסעות. כותב עליו השלום מגן אברהם, כותב בשמו של צרור המור. מי היה צרור המור?
באברהם סבא.
באברהם סבא, זה היה אבא של חביב של מרן. הוא כותב שמנהגנו לא מפסיקים בקריאה הזאת. עכשיו מה הבעיה? שהקורא בתורה בשבת, בעזרת השם הבא עלינו לטובה, צריך שיש שתי פרשיות, הרביעי הוא מחבר את שתי הפרשיות. למה? כדי שיש לנו חיוב, שלוש במטות, שלוש במסעה, והרביעי מחבר בין שניהם, גשל. זה באמצע. לכן היו נוהגים לומר אותם בבת אחת, לא מפסיקים. כולם ביחד. זה קורה מתחילת מסעה, זה קרוב לכמה פסוקים יש פה, 49 פסוקים. כולם קורא אותם בבת אחת. זה לא מפסיקים. ובשבת שיש שם פרשיות נפרדות, מסע גם כן לא מפסיק. למה? זה המסעות. אומר הרב צרור המור, למה התורה כתבה לנו את המסעות? מה יש בזה? אומר ללמד אותנו בגלות. הנה עכשיו כמה מסכנים יש, מפונים בצפון, לא חזרו לבתים, אין להם בתים בכלל. יותר מ-10,000 משפחות. חריבו להם את כל הבתים, ימח שמם ואהבת זכרם. זאת אומרת, ותדע, זה מסעי בני ישראל, יש בזה תיקון גדול. מסעי בני ישראל, אומר הרב חידה, סופי תיבות, יוד, יוד, למד. מה יש יוד, יוד, למד? ידוע, יוד, למד, יוד, זה שם קדוש, מאב שמות. כן, אז זה שם קדוש, והוא ממונה על הבירורים. איפה שיש תערובת של סיטרא אחרא עם קדושה, שם צריך לברר את הקדושה מתוך הסיטרא אחרא. אז לכן לא מפסיקים בהם, קוראים אותם ביחד. זה רמז, זה אנא בכוח. אנא בכוח שם מה תיבות. אנא בכוח, אותו סוד. וזה נרמז גם במזמור לדוד, עבור לשם בני אלים. לכן תקנו לומר אותו בקבלת שבת. צריך להגיד אותו קודם השקיעה. לא כמו יש כאלה אומרים את זה, אחרי לחוד נר הננה, וואו וואו וואו. וכמה ניגונים ובממדיקין, אחר כך מזמור לדוד. אלא צריך לומר אותו קודם קבלת שבת, קודם הכל. אז גם אם בבית הכנסת שם מאחרים, אתה תצא החוצה, תאמר מזמור לדוד לפחות, תאמר בואי קלה קודם השקיעה לפחות בשני רגעים, כדי להוסיף מחול על הקודש ואז יקבל הקדוש ברוך הוא ברחמים ברצון לתפילותינו, ויאבד אויבינו ושונאינו תחת רגלינו. זכו ואימצו, מה זה? מה?
רבי אלעזר.